103.3 FM. ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2. אוקיי, אוקיי, הופה, מי זה פה? מזמן לא התראינו, מה נשמע?
אני פה, אתה לא היית.
כן, כן, מה זה?
הארכת לעצמך את חופשת החגים.
כן.
מה רע?
בדיוק, מה נשמע?
איך זה כאילו בבוקר לקום בשקט, ברוגע, בלי לרוץ?
האמת שדי סבבה, די סבבה, כן, די סבבה, הייתי קם יותר מאוחר. והכל נחמד כזה. מצד שני,
החיים נראים אחרת.
אני אגיד לך מה, אני אוהב לקום בבוקר ולצאת לעבודה. אני סך הכל פלח, אתה יודע, חקלאי פשוט, לא...
למחרשה.
בדיוק, יוצא למחרשה, לחורש לאנשים את המוח, אתה מבין? חורש. וזורע, זורע, זורע ארס, מכונת הרעל.
כאילו, אני מיותר, בעצם אתה רומז. האמת שבדיוק רציתי להגיד ארס.
כן, בדיוק.
באלף.
כן. טוב, 9-4, שזה בסדר. זה בסדר. יפה, לא רע.
כך התגעגעתי להתכוני רייטינג האלה.
בחודש שעבר עשינו ממוצע 9-6, אתה קולט את האירוע הפסיכי? 9-6. אז אמנם זה טיפה ירידה של 0.2%, ה-1%, אבל זה עדיין יפה, וכל הכבוד לצהל. ושר יש לו יום הולדת.
יפה, זה קצת יותר חשוב מהתשע.
היום יום הולדת, היום יום... שר... מתנדב למילואים בגיל 49, הולך לאוגדה 96 שעכשיו מוקמת. אני רוצה להגיד לו שפו, כל הכבוד, מוחא לו כפיים ומצדיע. יישר כוח שר, תודה על כל מה שאתה עושה למען עם ישראל.
אני רואה את זה אחרת.
כן.
הוא אומר, עדיף מילואים בחאן יונס מלערוך את שני המפגרים האלה.
כן, אני לא יודע איפה יותר קשה. אני לא יודע איפה יותר קשה.
אני יודע. אבל יום הולדת שמח. אבן מאבני יסוד.
שר, בוא, בוא, כנס רגע, בוא, בוא, כנס, בוא, 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 בוא,
תכין לו שזה זר וכאלה.
מה קורה, ראש חודש היום? הנה, תראה, מתקשר האברך שאני מממן, כל ראש חודש הוא מתקשר, הנה, עכשיו הוא מתקשר, מנחם, מתקשר אליי, להגיד לי חודש טוב.
הוא רק בדילי של 4 ימים.
לא משנה, אז מה? מתקשר?
אתה לא, אתה כנראה לא משלם לו מספיק.
כל חודש אני מקבל, כל חודש אני
מתחיל לשלם לו כמו בן אדם, אז מתקשר לך בזמן.
ולא רק זה, חצי מהזכויות של הלימוד שלו עוברים אליי. אתה קולט את האירוע?
די.
כן?
איך אני אוכל להתמודד עם זה?
לא יודע.
אין לי שום זכות בתחום. שלך, אני צריך לעשות מילואים בגיל 49.
לא, הוא מעל גיל גיוס, תרגיע.
גם אני.
גם שר.
טוב, שר בגיל 49 הולך לעשות מילואים. שר, קודם כל מזל טוב, שר כוח.
מה זה, זה איפה שיועז הנדל יש לו גדוד?
לא, זה שי בבית וחברים.
נכון, עזרתי להם קצת.
אגב, ניסיתי... כולכם עוזרים להם קצת.
ניסיתי...
זה מה שהפת לך, אתם עוזרים.
הוא תרם במשרד.
אז תקשיב, אז אני אוכל להראות לך בהתכתבות.
גם שי בבד נראה לי מעדיף להיות במילואים מאשר בשטראוס.
לא נכון, בשטראוס כיף. אני מוכן להראות לך בהתכתבות שהצעתי את עצמי...
תראה את המאזן.
תקשיב רגע. הצעתי את עצמי, והם הציעו לי מקסימום להיות המשק איתש. כי בוא, 64 זה לא, זה כבר בלי, זה כבר פטור, אי אפשר לעקוף את הפטור הזה.
תגיד לי, אז מתי אתה בעצם עולה על מדים?
אני, תשמע, בגיל 49 צריך גם לעבור ועדה רפואית.
וואלה, אוקיי.
זה טווח, ראיתי טווח הגילאים, זה בין 36 ל-56-7, אז אני בקצה העליון, צריך עוד לעבור כל מיני בדיקות רפואיות.
יש שם תקן לפיליפיניות גם?
בוודאי, אתה מוזמן. עם קלנועית.
עם קלנועית.
יפה, יישר כוח שר.
רגע, זה חיר שר, חיר ניקים?
זה חיר, זה רובעי 07 ומעלה. תשמע, האמת זה מפתיע, הם התקשרו אליי, פתאום אומרים לי מה היה הפקד שלך בסדיר, אמרתי להם חבר'ה, בסדיר הייתי עם קשר, אבל לא...
קשר.
אני לא מתכוון...
קשר מ...
אני לא מתכוון לסחוב ממקוף 91 עכשיו.
עדיין יש ממקוף 91?
לא, עכשיו זה בעיקר עוברים ל-624.
נראה לי כולם בטלפונים, לא?
כן, במוצפן מוגבר, אבל תשמע, זה מדהים... באמת הבקיאות שלהם, וזהו, זה קורה מור וגידים, מה שנקרא.
יישר כוח. תודה, שר.
יאללה, ביי, חברים.
שמור על עצמך ועלינו כשזה יקרה.
תודה. זו התרומה שלנו, של התוכנית שלנו, לכוח הלוחם
לביטחון המדינה.
בדיוק, כן. טוב, תראו, מה נדבר? קודם כל יש כמובן את פרשה הביטחונית החמורה ביותר מאז קום המדינה, שמאפילה על פרשת הצוללות, כן? אתם זוכרים את פרשת הצוללות, שנתניהו קנה מניות בחברה של בן דוד שלו, שהיה לו מפעל לפלדה, והוא עשה עסקים עם טיסנקרופ, זוכרים את האירוע הזה? כולל הפרשה של השחיתות של נתניהו לקח שוחד בחיסונים עם הקורונה, עם מנכ״ל פייזר, כולל בפרשה של שוד הגז שבה הוא בעצם הרוויח מיליארדים על חשבון הציבור ונתן כסף לטייקונים ומדינת ישראל הפסידה, ומאז היא רק הרוויחה חצי טריליון, 500 מיליארד, כן, לעומת העליות מחירים באירופה. זאת אומרת, על כל אלה ועוד ועוד פרשיות ועוד, ופרשת גריסת המסמכים והג'קוזי והמעונות והגלידה פיסטוק כל הפרש, זה מחביר, כן? כי פה מדובר על זה שבעצם הוציאו לעיתון זר ידיעה שתומכת באג'נדה של נתניהו, שמי שתוקע את המסע ומתן לשחרור חטופים זה סינואר, וזה בניגוד לעמדה של מערכת הביטחון שרוצה עסקה בכל מחיר, ומי שתוקע את העסקה מבחינתה זה נתניהו. כי למה? כי אצל נגיד לאילנה דיין, מה הם הדליפו? לאילנה דיין הם הדליפו שמי שאשם בשבעה באוקטובר, הוציאו לה מסמך כתוב, כן, מסמכים ממש, מי שאשם זה הממשלה הציונית, מסמך, מכל המסמכים שהם מצאו מחמאס, נתנו לאילנה דיין מסמך שמי שאשם בשבעה באוקטובר זה הממשלה הציונית ואיתמר בן גביר. תקשיבו לזה בבקשה.
זה מסמך סודי ביותר של הנהגת הזרוע הצבאית בחמאס, שנתפס לאחרונה ברצועה והגיע לידינו, פרוטוקול ישיבה בראשות אבו אברהים, הלו יחיא סינואר. התאריך 8 בינואר 23, שבוע וחצי אחרי השבעת הממשלה אצלנו. חמאס, זה ברור במסמך הזה, כבר נערך לשבעה באוקטובר. הגענו למסקנה, כתוב כאן, שהמבנה הפוליטי הזה של הממשלה הציונית יסייע לנו ללכת לתוכנית הגדולה.
הממשלה, כן?
נערדתם المزيد من الوقت لبقائكم فابتعدوا عن المسجد الاقصى
والقدس. יחיא סינואר לא הסתיר דבר, אבל בפרוטוקול הסודי הזה הוא גם מסמן איש אחד בשמו.
במקום הזה צריכים לחזור ולהראות המשילות שלהם.
צריך לשים לב לאפשרות של התפרצות בן גביר לאל אקצה.
אוקיי, הבנו, איתמר בן גביר. אתם מבינים מה? אתם מבינים מה המערכת מוציאה לאילנה דיין? אתם קולטים את העיוות שמערכת, איזה דיפ סטייט זה, שמערכת הביטחון מוציאה מסמך שמצאו את סינואר, שמטיל את האשמה כביכול על השבעה באוקטובר, על הממשלה ועל בן גביר. וזה רק אחד מהאירועים. למשל, לרונן ברגמן פרסם בזמנו בניו יורק טיימס, גם כן מסמכים שהודלפו מהחמאס, שנתניהו חושף לבין מסמכים, כך הכניס נתניהו תנאים חדשים שעלולים לעכב את העסקה. כל הזמן מערכת הביטחון, במשך חודשים, מוציאה חומרים נגד הממשלה, נגד נתניהו. עכשיו פתאום יש מסמך שנוגד את האג'נדה שלהם. למה הם לא פרסמו את המסמך הזה? למה הם בעצמם לא פרסמו את זה? למה היה צריך אנשים מתוך הצבא שיוציאו לאלי פלדשטיין, שעובד עם ראש הממשלה? למה? למה היה צריך את זה? למה? כי אנשים במערכת הרגישו, כן, שמשהו פה עובד לא נכון. עכשיו, מה מצחיק שהם אומרים? לא, זה לא הדלפה, זו גניבה, זו גניבת מסמכים. קשקוש. אני אומר לכם, קודם כל דיברתי עם המערכת שחוקרת האירוע הזה, לא מדובר בגניבה, אוקיי? תורידו את זה הקשקוש הזה שהם פותחים את המהדורות שלהם בגניבת המסמכים, קומדיה. קומדיה. אז מה הם אומרים? אוקיי, לא גניבה. זה מבצע תודעה על אזרחי ישראל, על הכחול. לא, כמה שטויות, כמה אבלים. כל ההדלפות שלכם זה לא מבצע תודעה, זה מבצע תודעה. פתאום עכשיו הדלפת מסמך זה מבצע תודעה. כמה שקר, הדנים של שקר התרבות פה. לא יעזור לכם, הכל יתהפך על הראש שלכם, הכל יתהפך. זה רק מעיד כמה העסק פה מעוות, מעוות, כי כשיש מסמך שאומר שהוא מנצל את המחלוקת בתוך ישראל, שההפגנות בקפלן עוזרות לו, שהוא משחק בראש של משפחות החטופים, שהוא עושה מניפולציות על התקשורת הבינלאומית, שהוא תוקע את העסקה, כל הדבר הזה, זה מה שהציבור צריך לדעת. וזה שהחיילים צריכים להוציא את זה, כי המערכת למעלה לא מוציאה את זה. היא מוציאה דברים נגד הדרג המדיני, זה רק מראה כמה האירוע פה מעוות. ובכל מקרה, הטירוף הזה שבו מחזיקים אנשים שבוע במעצר, בצינוק, בלי עורך דין, על הדלפת מסמך, בגיבוי התקשורת, מראה כמה התקשורת פה רקובה. פשוט עסק רקוב, האנשים שכל היום אומרים, זה לחם חוקנו ההדלפות. פתאום הם בעד שאלי פלשטיין, כן, שקיבל חומר והעביר אותו לעיתון, שבוע בצינוק בשבק בלי עורך דין, את זה הם מגבים. בושה וחרפה, מערכת רקובה. המשפט, הביטחון, התקשורת, רקוב, רקוב. בוקר טוב, חזרנו.
כל שלך קצת רועד ויש לו סיבות. טוב. הוא דיבר, קודם כל שמת לב, הוא מפליל את מערכת הביטחון בהדלפות. אז אני אומר לכם, כמי שחלק מההדלפות האלה גומרות אצלו, מערכת הביטחון כמעט לא מדליפה, זה מאוד מאוד נדיר. לגבי אילנה דיין, עשרות תחקירים ופרסומים מאז השבעה באוקטובר, שכולן או כולם הפלילו את הצבא במחדל, אבל זה לא מפריע לו, זה בטח הצבא גם נדליף נגד עצמו. עשתה את עבודתה פוליצר קטן על עובדה השנה, וכן, הייתה גם הדלפה אחת שמראה, אגב זה נכון, אני ראיתי חומרים אפילו יותר חזקים שמראים למה סינואר החליט לעשות מה שעשה, רמז, בן גביר והקואליציה הנוכחית, ועכשיו הוא מפליל את כל, כאילו הצבא, רמטכ"ל קורא לאילנה דיין, נותן לו חומרים. אגב אני אומר לכם, אחרי 38 שנה של באמת מסמכים מצמררים גם שעברו דרכי, זה הסיפור, זו הדמוקרטיה, פוליטיקאים ב-98% מדליפים ועיתונאים מפרסמים. ככה זה צריך להיות. מה הבעיה? אנחנו כפופים לצנזורה. אני גם בימים אלה ממש מתווכח עם הצנזורה על איזה מסמך שקיבלתי, לא מאשרים לי, אני שותק ולא מפרסם אותו, מרכין את ראשי. כאן הייתה פרשה של גניבה, ואל תתרשמו, אם הוא דיבר עם המערכת, הוא שמע שזו גניבה. מה זה גניבה? לא גניבה. ריגול בתוך צהל, שמפעיל גורם בלשכת ראש הממשלה, שאני שמח שאינון מגל אמר עכשיו שאלי פלשטיין עבד עם ראש הממשלה, כי ראש הממשלה, שעד כמה מדובר באיש נורא, אתם יכולים לראות בשני הפרקים המצמררים של המקור עם הדס קליין, נדבר על זה בהזדמנות אחרת, אבל צריך לדבר על זה. הם זרקו אותו בשנייה הראשונה מתחת לגלגלי האוטובוס. עכשיו גם שקר שאין לו רגליים, כי כל העיתונאים, כולל הדובר כרגע, יודעים שפלשטיין עבד שם, כי עבדנו איתו. זאת אומרת, הוא עבד איתנו. תמונות מפה, מדיונים, ממסוקים, מטיסות, הוא תמיד עומד שם, ולא, הוא לא עבד אצלנו, אני אגיד לכם למה הם אומרים את זה. הוא נכשל בפוליגרף, לא היה לו סיווג ביטחוני. ולמרות שהוא נכשל בפוליגרף ולא לסיווג ביטחוני, עשו קומבינה, שמו אותו שיעבוד כאילו אצל המנכ״ל, יוסי שלי, זה כאילו הסל כביסה שדרכו מלבינים את הכל, ובתכלס הוא עבד, במה הוא עבד? מבצעי תודעה לציבור הישראלי לשרת את הספינים של נתניהו. ומה ההבדל בין ההדלפות של אילנה דיין כמטאפורה להדלפה הזו? כמי שעוסק בזה באמת ארבעה עשורים, ועכשיו כותב כבר שנים ספר על מודיעין, ראש הממשלה לא יכול לקבל את כל חומרי המודיעין שנאספים, כי מדובר בטריליוני סיגנטים ליממה. אני לא מגזים. יש מערכות AI מטורפות שאמורות לעבוד על זה ולמיין את זה. המסמכים שמדובר כאן נגנבו מהצבא על ידי קצינים זוטרים. נוצר כאן ציר של ריגול. ענת קם. למה דווקא ענת קם הלכה לבית סוהר? ולא מיליוני הדלפות אחרות. כי היא גנבה חומר מהמחשב של פיקוד מרכז, והעבירה אותו, וגם החומר הזה גם סיכן מאוד מקורות. עכשיו, אז הפאנץ' בסיפור שלנו, זה לא רק שבלשכת ראש הממשלה מפעילים מרגלים בתוך צהל כדי להוציא להם מסמכים, זה גם ששורפים מקורות יקרי ערך שעובדים שנים כדי לגייס אותם וכדי להפעיל אותם, אם זה אישי, זאת אומרת יומינט או סיגינטי, ושורפים אותם. זו הסיבה שהדבר הזה נפסל בצנזורה בארץ. אבל הם לא נרגעו. ואני פרסמתי עכשיו, לפני 5 דקות, שמישהו שואל את עצמו, איך אלי פלדשטיין, שבמקור הוא דוס מבני ברק, מגיע לעיתון הבילד הגרמני, אז פרסמתי שלבילד יש CEO, מנכ״ל, שקוראים לו מתיאס דופפנר, והוא חבר מאוד קרוב של נתניהו. מערכת יחסים אסטרטגית 10 שנים, טלפונים ישירים, והבילד באמת מפרסם הרבה מאוד פעמים מסמכים שמקבל מגורמים ישראלים, אגב שעוזרים לנו, וזה טוב. מתי זה רע? כשהמסמך גנוב? כשהוא גורם נזק עצום לביטחון? ואת זה עוד לא אמרנו, כשהוא קצת מזויף. כי כל מה שהוצג, למה זה לא הגיע לנתניהו? כי זה לא סינואר. כשאיזה רב סרן או סרן בחמאס, במטאפורה, אומר משהו למישהו, זה לא מגיע לקבלי החלטות. כי אם היו מעבירים את כל הדברים למקבלי החלטות, אף אחד לא יכול לעשות שום דבר אחר. אני אומר לכם, מדובר בכמויות פסיכיות של מידע. ולכן יש מזכיר מודיעין לראש ממשלה, והוא מכין לו את התיק המודיעיני, וממרקרים לו אפילו במסמכים, מה אתה צריך לקרוא ומה לא. וכשיש ערוץ שעוקף את כל זה, מדובר בריגול, בגניבה ובריגול. עכשיו, חבר שלך ברדוגו כבר אומר שזה הפיכה של הצבא והשבק נגד ראש הממשלה. אני שואל את עצמי מתי תצטרף לזה, אבל רק מזכיר שכשהצבא התלון, הצבא הלך לשבק וביקש חקירה, כשראו את המסמך בבילד, אף אחד לא ידע שהיא תוביל למשרד ראש הממשלה. לך תדע באיזה דרכים הדבר הזה יכול לצאת ולהגיע לבילד. ולכן גם מלכתחילה שיש פה איזו מזימה מתוחכמת, ראש ממשלה מכהן, ועוד דבר, אף אחד עוד לא אומר שזה מגיע בכלל ראש הממשלה, תראו לכם צורכים, זורקים את המסכן הזה מתחת גלגלי האוטובוס, צורכים. עכשיו הרגע מנית את פרשת הצוללות, כן? אוקיי, דוגמה לפרשה שלא הייתה. ובכן, במכתבי העזרה שוועדת החקירה לצוללות הוציאה, כבר נקבע שההתנהלות של נתניהו פגעה בביטחון המדינה. כתבי אישום גם הוגשו בפרשת הצוללות, ואתה מונה את כל הדברים שלא גובשו לכתבי אישום, אבל אתה מתעלם משום מזה שכן, יש 3 כתבי אישום נגד ראש הממשלה. 3. פרשת גריסת המסמכים שאתה דיברת בזלזול, הייתה גם הייתה. והיא גם תתברר, גם במסגרת הזו עכשיו. גלידה פיסטוק, אגב, גם הייתה. זה הרי היה בדוחות. והסיפור היה לא לשכנע את הבילד שמי שתוקע את עסקת החטופים זה סינואר. אני מזכיר לכם, נתניה, אתה יודע מה? בוא נשמע את זה רגע. אני קראתי לזה, איפה זה? מבצע השפעה, בבקשה.
בסוף השבוע האחרון פרסם העיתון הגרמני בילד מסמך רשמי של החמאס שחושף את תוכנית הפעולה שלו. לזרוע פירוט בתוכנו, להפעיל לוחמה פסיכולוגית על משפחות החטופים, להפעיל לחץ פוליטי, פנימי וחיצוני על ממשלת ישראל, לקרוע אותנו מבפנים, ולהמשיך במלחמה עד להודעה חדשה, עד תבוסת ישראל. רובם המוחלט של אזרחי ישראל אינם נופלים למלכודת הזו של החמאס. הם יודעים שאנחנו מחויבים בכל מעודנו להשיג את מטרות המלחמה, לחסל את החמאס, להחזיר את כל חטופנו, להבטיח שעזה לא תהווה עוד איום על ישראל, ולהשיב בבטחה את תושבינו בצפון ובדרום לבתיהם. נעמוד יחד, נחזיק יחד בחרב דוד, ובעזרת השם ננצח.
חרב פלדשטיין. בקיצור, אתם רואים פה את האירוע. המקורב שלו שעובד אצלו, גונב מסמך, עושה עליו מניפולציה, הוא חצי מזויף, נותן אותו לבילד שהמנכ״ל שלו הוא חבר טוב שלו, ודקה אחרי זה הוא כבר מודיע לציבור, וכל זה, אגב, הייתה כתבה בצינור של בר שמור, עם הקלטות של דובר הליכוד גיא לוי, שמסבירו עם מישהו ממשפחת חטופים, בן דוד של חטוף, שהוא מסביר להם, אתם גורמים לציבור להיות נגדנו, אתם גורמים לאנשים להפוך את זה לפוליטי, אתם הופכים את זה לפוליטי, להיות נושא בשביל, כאילו, הרי מהרגע הראשון, הניסיון הוא לקעקע את משפחות החטופים, להסיט את הציבור נגדם, הכי פשוט, וזה המסמך הזה לביד לכאורה מוכיח שזה בכלל, כן, פילדלפי ואתם, והתוכנית של החמאס זה ההפגנות מזיקות, זה פשוט לעשות מניפולציה על עמך דרך גניבת מסמכים מצהל. הכי פשוט.
הבנתם? זה שאומרים כן. שסינואר, זה שסינואר תוקע את העסקה, זה לעשות מניפולציה על משפחות החטופים. תבינו איזה תרלל אתם נמצאים. הוא אמר עכשיו שלהסיט את הציבור נגד משפחות החטופים. מי הסיט את הציבור נגד משפחות החטופים? מי?
ביבי.
מי הסיט? איפה הוא הסיט את... תן לי דוגמה שהוא הסיט את הציבור נגד משפחות החטופים.
אתה שואל או ש...
כן, אני שואל.
אם אני אענה אחר כך, תגיד שמפריע.
לא, תן לי דוגמה. תן לי דוגמה שהוא הסית את הציבור, כן?
הדוגמה היא איך אתה משקר ברגע זה ואומר שהמסמכים היו שסינואר
מונע. לא, תן לי דוגמה. אמרת שהוא מסית את הציבור נגד משפחות החטופים. אמרתי... תן לי דוגמה שנתניהו מסית את הציבור נגד משפחות החטופים.
כל הזמן, באמצעות אנשיו.
לא, לא כל הזמן. תן דוגמה.
גיא לוי מדבר מפיו של נתניהו. לא אני תדרכתי את גיא לוי לפני זה, והבילד שהוא מספר פה, הוא לא אומר סינואר מונע עסקה. הוא אומר שההפגנות ומשפחות החטופים מונעות עסקה וגורמות נזק לישראל ומועדות לחמאס. נו,
זה משרת את הנרטיב של מי זה משרת? נו, ואת הנרטיב של מי זה משרת?
את הנרטיב של
נתניהו. זה משרת את הנרטיב של מדינת ישראל במסע ומתן. שמי שתוקע את העסקה זה סינואר. אתם עובדים נגד מדינת ישראל.
זה הסתה נגד משפחות החטופים.
איך זה הסתה נגד משפחות החטופים?
כי יקוע כל הנושא, שאפילו הן לא מוסגות, שהמחאה שלהן גורמת נזק לביטחון המדינה.
נו, אבל זה מה שסינואר אומר.
לא, זה מה שאומר מסמך מזויף שנגנב ניצל.
הוא לא מזויף, המסמך הזה אמיתי, אם הוא היה מזויף.
המסמך הזה...
עכשיו אתה טוען שהמסמך מזויף?
ברור, המסמך לא נכתב על ידי סינואר.
לא, המסמך שבביל, כמה אתה מחרטט?
המסמך, כשאין לך מה להגיד, אתה אומר כמה אתה מחרטט.
אתה פשוט מחרטט.
המסמך לא נכתב על ידי סינואר.
לא, אבל שלך מה, בסדר.
כן, נכתב על ידי סינואר. אז ברגע זה, כשזה דרג של רב סרן, אין לזה שום חשיבות.
מה הקשר איזה דרג?
כי סינואר עצמו, מה הקשר?
זה של חמאס.
אני אגיד לך מה הקשר, כמו ההבדל בין סרן בצבא לבין רמטכ"ל, זה הקשר.
תראה כמה אתה מבלבל את המוח.
לא, עכשיו אני אומר שזה לא סינואר, ברגע הראשון אני אומר שזה לא סינואר.
לא, אבל המסמך הוא אמיתי, נכון?
העובדות אומרות.
אבל המסמך אמיתי, נכון?
המסמך עשו עליו מניפולציה.
איזה מניפולציה?
תגיד, מה לא מובן? מה? לא הבנתי.
איזה מניפולציה עשו עליו?
כשאתה מציג מסמך שלא נכתב על ידי סינואר, כאחד שנכתב על ידי סינואר, קוראים לזה מניפולציה.
אני לא חושב שהסיפור היה שזה סינואר.
למד צדי יוד היי. זה כן, כי אם זה לא נכתב על ידי סינואר, אלא דרג זוטר מאוד, זה לא סיפור.
לא, זה לא דרג זוטר מאוד.
אין לזה השפעה, אין לזה משקל, זה לא אמור אפילו להגיע לראש הממשלה, ולכן זה לא הגיע לראש הממשלה.
זה לא דרג זוטר מאוד.
אבל מכיוון שמישהו שם ראה את זה,
אז כן, אתה יודע מה,
אמרת הרגע שדיברת עם המערכת?
נו.
תרים להם טלפון, יסבירו לך.
אתם
זה לא מצחיק, אינו.
אתם פשוט חבורה של שקרנים.
זה ממש לא מצחיק.
אתם במבצע תודה, אתם במבצע תודה, אתם במשך שנה...
אנחנו חבורה של שקרנים, זה אומר שנגמרו לך הטיעונים שמלכתחילה לא היו לך. אבל אתה יודע מה, אני בסך הכל נראה בן אדם...
טוב, עכשיו תורי לדבר, אז תן לי לדבר.
אני בסך הכל מסתפק בזה שאמרת שאלי
פלדשטיין
עבד עם ראש הממשלה.
יש לך את האקדח המעשן שאני אמרתי?
לא, זה לא אקדח המעשן, זה בסך הכל.
כן.
אתה יודע מה אמרת עכשיו?
נו.
שראש הממשלה שקרן.
בסדר גמור, אוקיי. עכשיו,
זה לא כל כך בסדר.
עכשיו אני אקריא לכם...
אני לא חיים זה טוב שראש הממשלה שלי שקרן. רגע, לא לענות לך יותר?
אסקט, עכשיו תן לי לדבר. תראו, עכשיו אני מקריא לכם הודעה מהגוף שחוקר לצורך העניין את העניין הזה, ותבינו כמה הוא מבלבל את המוח, כן? אני שואל אותו, תגיד, מדברים על זה שזה גניבה? עכשיו אני מקריא לכם את ההודעה שהוא שלח לי. זו לא גניבה. זה להוציא מידע חסוי שאתה יודע שהוא חסוי, ולהעביר אותו לגורם שאינו מורשה. את זה היינו חייבים לעצור, זה דלף סוד ממקור אסטרטגי בזמן מלחמה. זה הסיפור שחוקרים.
נו.
לא גניבה. הוא מחרטט. הוא מחרטט.
אתה רגע אמרת
מקשקש.
שזה... זה פשוט לא יאמן.
איזה גניבה. פתאום הוא אומר שענת קם גנבה. עכשיו תיכנסו לגוגל, תגידו לי, אתם פעם אחת שמעתם שמישהו אמר על ענת קם שהיא גנבה? או שעכשיו רטרואקטיבית אומרים על ענת קם שהיא גנבה? פעם ראשונה שאני שומע שענת קם גנבה, כמו ענת קם שהיא גנבה, כמה הם מהנדסים את התודעה?
היא לא גנבה, היא קיבלה.
אני מדבר עכשיו.
סליחה.
כמה הם מבלבלים את המוח? איפה שמעתם פעם אחת את המושג מבצע תודעה, מבצע הנדסה? זה מה שהם עושים כל היום. איך יכול להיות שכל ההדלפות שלהם שהמערכת מוציאה, והוא אומר מערכת הביטחון לא מדליפה. באמת הוא אמר את המשפט הזה.
נכון.
אז מי מדליף?
פוליטיקאים?
אז מי מדליף? אם זה לא מגיע ממערכת הביטחון, כל המכתבים של סינואר וכל העמדות מערכת הביטחון שכל היום שומעים גורמים במערכת הביטחון אומרים, אז מי מדליף את העמדות מערכת הביטחון אם לא מערכת הביטחון?
פוליטיקאים, יש להם את הכל. מה זאת אומרת, אתה באמת לא מבין?
הפוליטיקאים, תגיד לי, אני הייתי כתב צבאי.
הקול שלך עולה לאוקטבות.
אני יודע.
תוריד, זה אומר שאתה מבועל. תוריד שלושה קליקים באוקטבה.
אני הייתי כתב צבאי, אתה אומר לי מערכת הביטחון לא מדליפה?
אתם יודעים מה? שנייה שר, לא, אני חייב להקריא לך,
תקשיבו. הנה, צל שנייה ותראה, מה יקרה אם תצא לבית זהב?
תוציא לפרסומת אחת.
אז כשאומרים גורמים בצהל, מי הדליף? עכשיו, עמוס הראל כותב במוסף הארץ, בעיתון הארץ ביום שישי, תקשיבו, מה מתדרכים, כן, כשהוא אומר בצהל נדמים, בצהל אני מניח שזה הרמטכ"ל, מה זה צהל? זה בצהל, צהל זה, זה תדרוך שלום, אני מניח שהרמטכ"ל מתדרך אותו.
אתה היית כתב צבאי ואתה אומר בצהל זה הרמטכ"ל, כן, הוא בחיית.
בצהל נדמים,
אתה יודע שכתב צבאי מדבר עם 7,000 גורמים בצהל,
אני גם מפריע לך, תשים לב, אתה מפריע לי כל הזמן.
סליחה, סליחה, אבל אתה פתחת את זה.
כל הזמן אתה מפריע לי ואני אפריע לך גם.
טוב.
בצהל נדמים, תקשיבו מה כתוב בעיתון הארץ, עיתון הארץ, אגב, במאמר מוסגר, כל משרדי הממשלה הפסיקו לעבוד עם הארץ, חוץ ממשרד הביטחון וצהל. תבינו מזה מה שתבינו. בצהל נדהמים מהאדישות המופגנת של נתניהו למצוקת החטופים. כל הצהרותיו בעניין זה הן מס שפתיים, בלא תחושת דחיפות אמיתית להצלת הישראלים הנמקים בשבי. התואבה הזאת מתודרכת על ידי, צהל מתדרך את עמוס הראל בארץ, והם מוציאים את המסמכים, כן, של חמאס, שמשרתים את האג'נדה הזאת שנתניהו הוא שמונע עסקת חטופים, משחקים בראש של משפחות החטופים, בזמן שיש להם במחשבים את החומר שהם רואים שסינואר הוא זה שתוקע את העסקה, ואת זה הם לא מוציאים. את זה קצינים או חיילים במערכת צריכים להוציא לאלי פלשטיין, כדי שהציבור ידע את האמת, ואז הם נזרקים לשבוע בצינוקי השבק, בלי לראות עורך דין. תבינו באיזה מדינה דיפ סטייט אתם נמצאים, תבינו כמה העיוות של האנשים האלה שהם חונטה ששולטת פה במוקדי הכוח, סותמת את הפה וזורקת את האנשים האלה לצינוק, כמו שהם עשו בסזון שזרקו את האנשים לבריטים. הבנתם? זה האירוע. תודה.
איפה היית כשזרקו את ענת קם ל3-4, אני לא זוכר כמה שנים היא קיבלה בכלא, גם התקוממת? ובכן, בואו שתבינו, מה שהוא פיזר עכשיו זה ספינים. הצבא כמעט ולא מוציא מסמכים שאסור להוציא. זה תמיד הפוליטיקאים. הצבא כל הזמן מתדרך, כי זה תפקידו, יש מערכת ענקית שמתחילה בדובר צהל.
הוא לא מקליף, הוא מתדרך.
נכון, 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 הצבא צריך לתדרך. אני עושה לפחות בין 3-4 שיחות רקע, מה שנקרא, רקע עמוק בצבא, וגם אתה עשית
ברור, כשהיית כתב. ברור, אתם משרתים של הצבא, אתה משרת של הגרי. אתה כל היום מדבר עם הגרי, אתה משרת של הגרי. אותו הגרי שהדיח את קרויזר בגלל גרפיטי בבית. את קרויזר הוא הדיח לוחם, ואותך הוא מתדרך כל היום. זה ההבדל, זה האירוע.
נכון, עכשיו אני אגיד את הדבר הבא. במקום שבו נמצא תת-אלוף דניאל הגרי, אתה כל מכונת הרעל ועוד 30 מיליון איש שנאסוף באופן אקראי בעולם מבחינת ביטחון ישראל, לא היו ולא יהיו, ואני גאה מאוד להגיד שאני, כן, עובד עם הגרי, לא הכרתי אותו לפני זה, הייתי אצלו פעם אחת בשיחת רקע, הרבה לפני התפקיד, ואז אמרתי כשיצאתי, חבר'ה, אל תזמינו את שיחות רקע, הוא לא אמר מילה, הוא בן אדם לא יודע לחבר שני משפטים, זה נורא הצחיק אותי שמינו אותו לדובר צהל. אז אני מאוד גאה בקשר המקצועי שיש לי עם הגרי, וכן, אני אוהב את הצבא, שומר על הצבא, פרסמתי ראשון תחקירים שהפלילו במרכאות את הצבא במחדל, גם ה-8200, גם על חיל האוויר וגם עוד. אילנה דיין עשתה הרבה יותר ממני, ולא רק היא, ואף אחד מהמסמכים שיצאו בעבודה העיתונאית העצומה הזו, שלא ראינו אותה, וגם לא נראה אותה בערוץ 14, לא יצא מהצבא, וזה גם הגיוני, הצבא לא יפליל את עצמו. הצבא מתדרך את העיתונאים וגם את הציבור, וכל מה שהצבא מוציא, מוציא בסמכות וברשות. מה ההבדל? שכאן היה ציר שבו נגנבו מסמכים. אגב, המילה גניבה הרבה פחות גרועה מלקחת מסמכים סודיים, כמו שמגדירים את זה בעבירות עצמן. המילה גניבה בהקשר הזה לא קשורה לכתב האישום, זה פיזית. הצבא לא ידע שהדברים האלה יוצאים, כי הדברים האלה לא יכולים לצאת.
בן, אתה לא אוהב את הצבא.
מסגירים. בסדר, בסדר, אני לא אוהב את הצבא.
אתה אוהב את הגרי. אתה אוהב את המתכ"ל, אתה אוהב את הרצי.
ברור, ברור, אני שונא את החיילים, סינת מוות.
אתה משרת של הגרי ושל המתכ"ל. נכון. יש הבדל. את קרויזר אתה לא אוהב. את הגרי אתה אוהב.
אתה ממשיך לעשות מה שעשיתם, מה שהתחלתם לעשות בלוויה של בראל חדרי השמואלי, להסיט לוחמים נגד קצינים, חוגרים נגד מפקדים.
מה עשו לחיילי כוח 100?
ועכשיו אתה אומר, אתה לא אוהב את הצבא, אתה אוהב את הצבא, אז אני מודיע לך.
ואתה היית עם המתכ"ל, לא עם החיילים. אני הייתי עם החיילים של כוח 100. אתה היית עם הפרקליטה.
אני בדרך כלל עם אלה שלא נחשדים בכלום. ואני מודיע לך שהניסיון הזה להפריד. זה התחיל הרבה אשכנזים ספרדים, הלך לחרדים, לדתיים, לא דתיים,
הלך לתל אביבים, לא תל אביבים. מתחת לגלגלים, זה לא להפריד. זה לא להפריד. לזרוק את הלוחמים מתחת לגלגלים, זה לא להפריד.
המאמץ הזה להמשיך להפריד ולשסע בינינו.
לזרוק את הלוחמים מתחת לגלגלים, את קרויזר, את הלוחמים של כוח 100, זה לא להפריד.
פשוט יישאר במורשת שלכם. עכשיו, ברשותך, הזכרת את שוקן, שאמר באמת את צבר הדברים המטומטמים שנאמרו, ואני צר לי להגיד, כקורא של הארץ, כי זה עיתון רציני שזקנתו של האיש מאוד מביישת את, את, את החלק הקודם של חייו, אגב, העיתון מאוד התנער, כולל במאמר מערכת היום. אבל, אני אומר ששוקן האומלל, הוא לא היה צריך להגיד לוחמי חופש על חמאס, ובסך הכל היה צריך במקום זה לשחרר אותם מהכלא ולסדר להם 30 מיליון דולר לחודש במזומן, ואז יכול להיות שאתם הייתם מעללים ומשבחים וסוגדים לו, כמו שאתם סוגדים לפוחלץ, שאני אומר לכם, אם לא אמרתי לכם הבוקר, כנסו לאפליקציה ותצפו בפרק הראשון, ואחריו בפרק השני, שבו הדס קליין, ולא רק היא, אלא גם המבשלת והנהג, וכל מי שהכיר, וזה עשרות אם לא מאות אנשים, את המציאות המטורללת של בני הזוג הנוראים האלה, הנצלנים החסרי בושה,
לא, כאילו, לזה חזרנו, זה, בהסתתמות טענותיך,
תתני לה, ביבי מתקשר,
סיגרים ושמפניות,
תנו לשר הדמי כיס, היא נוסעת לטבריה שיהיה לה לטיפים,
נדבר על המקור,
חבר'ה יש עוד שני מקבצים, ביטלתי את כל המרואיינים, ביטלתי את כל המרואיינים,
למה אתה מבטל מרואיינים?
מעניין למה.
רק שאלה אחת,
הוא יענה אחרי,
יש כמה דברים שאני לא מבין, אחד, למה פלשטיין במעצר שבוע ימים בצינוק של השבק בלי לראות עורך דין? כלומר, מדובר לצורך העניין בעובד בלשכה של ראש הממשלה או הטבר, איך שזה מוגדר. וקיבל חומר, העביר אותו לבילד. מה הסיפור שהבן אדם נמצא שבוע בלי לראות עורך דין, כאילו? או שרוצים לתפור שוב את נתניהו, שהשבק רוצה לתפור את נתניהו. מה האירוע?
הנה, ענית לי, שאלתי אם אתה חושב כמו ברדוגו שיש פה פיכה.
כן, יש מצב שרוצים אותו עד מדינה, שרוצים שהוא יתפור את נתניהו, כמו שהיה עם, עם ניר חפץ, עם הומו פילבר, עם זה, עם כל החבורה שם וזה, מה שלא עבד להם, והכל בסוף זרקו אותה מכל המדרגת. וזוכרים מה היה, זוכרים את הכותרות, ערב ערב, גיא פלג מקרי, חמש שנים, וזה, והשחיתות, השחיתויות, והצוללות, זה, אז עכשיו אותו דבר, אוכלים לכם את הראש עם הפרשה הזאת, שתבינו, שתבינו מה עושים לכם, אפרופו מבצעי תודעה והנדסת תודעה, ואיך הם אומרים, מבצע השפעה, מבצע השפעה, הם עוד לא מתביישים, החבורה הזאת להגיד מבצע השפעה, אבל עזוב את זה, זה באמת כאילו טירוף של מדינה, כאילו, זה פשוט טירוף, טירוף מה שקורה פה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה אומר שהצבא לא מדליף, הצבא מתדרך, נכון? זה מה שאתה אומר. כן?
תתקדם, אני... אתה לא
זה מה שאמרת.
נו.
אז הסיפורים שאילנה דיין הוציאה וניר ורונן ברגמן, זה תדרוכים של הצבא?
קודם כל תגיד איזה סיפורים, הם הוציאו מלא סיפורים שני
אלה. הסיפורים, מה שהקראתי לך עכשיו, הסיפורים האלה, ההדלפות שאמרתי לך.
ממש לא, כמובן שאחרי שאתה משיג את החומר, אתה בא לצבא ומבקש תגובה.
אז מישהו הדליף?
כל דבר שיש, כל הדלפה מישהו הדליף, כן.
אז כן מדליפים במערכת הביטחון?
לא, אני לא אמרתי שמערכת הביטחון הדליפה.
אז מי הדליף? המסמך של סינואר שאילנה דיין פרסמה, מאיפה הוא הודלף?
95% פוליטיקאים. בוא אני אגלה לך משהו, כתב צבאי מעולל. כל המסמכים האלה מגיעים לדרג המדיני. נמצאים אצל כל שר קבינט, ואצל כל עוזריו של ראש הממשלה.
אצל שר קבינט.
שאגב גם הדליף.
המסמכים האלה אצל שר הקבינט.
שאגב גם הדליף.
איזה שניות אתה מדבר.
במהלך צוק איתן, נתניהו לא טבע אותי מעולם, את המצגת הכי סודית של צהל, שמסבירה שאנחנו נאבד 500 חיילים לכבוש את עזה, והוא הדליף אותה במהלך הישיבה שבה יוצגה.
איזה מסמכים נמצאים אצל שרי קבינט?
ואת כל זה הוא עשה רק כדי שלא נעשה פעולה בעזה.
איזה מסמכים נמצאים אצל שרי קבינט? הצהל נותן
לצהל... טוב, כשיהיה תורי, תגיד לי, אני אין לי כוח לדו-שיח הזה.
כן, לא, אז זה לא...
אתה רוצה לתחקר את ברדוגו, יותר מעניין.
המסמכים של סינואר, שהודלפו לאילנה דיין ולרונן ברגמן, הם לא הודלפו מהמערכת, הם פשוט קיבלו את זה, בהר סיני הם קיבלו את זה, לא, הם קיבלו את זה משרי קבינט. זה קשקוש, שרי קבינט לא יודעים כלום. יושבים ממש. בישיבות, לא חושפים להם שום דבר,
חבל לא נותנים להם שום
דבר, לא יודעים שום דבר, פשוט קשקוש מקושקש.
אתה היית כתב צבאי כמו שאני הייתי אסטרונאוט.
אני יודע
רואים שלא קיבלת כלום משר קבינט הפעם.
יותר משרי הקבינט.
ברור, כי יש לך צינור ישיר לביביזם.
כאילו, הנדסת התודעה שלך, שאתה עכשיו בא, איך אתה משרת את המערכת, אלה הכתבים, מה הם עושים? הם משרתים את המערכת. למה הם משרתים את המערכת? כי הם כל הזמן מקבלים ממנה אינפורמציות. אז הוא מגן על המערכת. אז הוא מגן על הגרי, אז הוא מגן על המתכל. הוא לא מגן על הלוחמים מכוח 100 שרמסו אותם בסרטון מפוברק, שאתה אמרת שראית אותו והזדעזעת וראית שרואים בסרטון. זה מה שאתה, אתה כתבת ואמרת. בסוף האונס, לפי מה שאני מבין, בכלל אפילו לא נכנס לכתב האישום. אפילו לא נכנס לכתב האישום.
אגב, אני באמת ראיתי את הסרטון.
אבל אתה ראית. אתה ראית ואמרת שזה מזעזע, ובסוף אין אפילו אונס בכתב האישום.
מה שזה יזע בפרשה הזו, זה שערב רב של החברים שלך, שאתה מסית אישית, הסתער על שני בסיסי צבא ופרץ לתוכם, חלק היו חמושים.
לא, 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 אל תסי, זה מה שזה יזע. לא, לא, אנחנו דיברנו על הלוחמים.
אני נותן למערכת לעשות עבודתה.
אנחנו דיברנו על הסרטון.
וגם אמרתי לאורך כל הדרך, שאני מתפלל שלוחמי כוח 100 יצאו זכאים, ואגב אין לי מושג מה קורה עם זה.
אמרת שהסרטון מזעזע.
אני הרשעתי אותם?
אמרת שהסרטון מזעזע, וזה הרבה יותר חמור ממה ששודר.
לא שזה מעצבן אותי, כי אתה שופך דמים בו, על בסיס יומי,
כן.
ראיתי באחד הקטעים במקור, איך אתה יושב ונותן לאיזה תולעת לספר שראו במצלמה את יוסי כהן ואת הדס קליין נכנסים, תוך כדי זה שיש רומן בין יוסי כהן לדס קליין, אצלך פטריוטים. אז אני לא מתרגש מה שאתה אומר עליי, אבל אני אמרתי שאם המערכת חוקרת צריך לתת לה לחקור, כמו שאני אומר בכל פעם. מה
לא,
שזה יזע,
לא,
ואגב,
לא, אתה אמרת ואגב, שאתה ראית את הסרט פעמים, ושהוא מזעזע בתאי, אגב, אני, אתה נתת עכשיו, תחושה שהיה שם אונס.
גם
אתה
עכשיו.
אתה דיברת על זה שזה יותר לא מזעזע ממה שראו, ואתם כולכם הרשעתם את החיילים, ויצרתם גל אנטישמיות מטורף בעולם, וסיכנתם את החטופות ואת כן, החטופים שלנו לאונס, בגלל שיצרתם מצג שווא שהם אנסו. וזה המערכת עשתה ללוחמים, ואת זה לא חקרו, ולא בודקים מי הדליף את המערכת, כי זאת המערכת שלכם, שמגנה על אלה שהדליפו. את זה לא זרקו אף אחד לצינוק, שהרשיע את החיילים באונס. אתם אנשים מעוותים. אתם זורקים את הלוחמים, כמו את קרויזר, שהוא לוחם, ועשה 100 ימי מילואים, והיה חודש בלבנון, בשנייה הגרי זרק אותו מהמילואים, מלהיות לוחם. בשנייה זרק אותו, והפיל את זה על עשור. ואתם על זה מגינים, כי אתם כל היום מדברים, אתה כל יום מדבר עם הגרי, כל יום אתם מדברים עם המקורות, אתם יד אחת, זה יד רוחצת יד, כולכם, אני יודע איך זה עובד, אני הייתי שם. אני הייתי שם, אני יודע איך זה עובד. אתם חונטה שעובדת, ומגינה אחד על השני, זה הכל.
אני מבין,
זה
אני, מבין אני מבין שאתה בלחץ, ואני
לחץ
מבין שאתה,
ממה?
אתה לכוח 100, תכף תגיע לכוח 2000. לחץ מזה שעוד פעם מתברר איזה טיפוס מוביל את המדינה הזאת, אבל רגע, תקשיב.
שעולה
רגע,
בסקרים.
אז או אם הוא לבסקרים, בוא נלך לבחירות, אבל לחץ שמחץ, בוא נצא לפרסומות, אני אלך אחריהן, סבבה? אנחנו צריכים להכין צליל מיוחד להתראת ביצה סרוכה, מרוחה על הפנים, אז תסית, נניח וירטואלית, שימו את ההתראה עכשיו. שעה הוא חפר לנו שענת קם לא גנבה, אין גנבה, זה לא גנבה, זה לא אין גנבה, מה? אז הנה מתוך הוויקיפדיה של ענת קם, קם, עד אז כתבת בערוץ הברנג'ה של אתר האינטרנט וואלה, נאשמת כי במהלך שירותה הצבאי כפקידה בלשכתו של אלוף פיקוד המרכז לשעבר, יאיר נווה, גנבה למעלה מ-2000 מסמכים סודיים בהם פקודות מבצע, סדרי כוחות ועוד. את המסמכים האלה, כולם או לפחות חלקם, מסרה לעיתונאי הארץ וכו' וכו'. עוד התרעת ביצה, הרגע הוא אמר את המשפט הלא יאמן, ששרי הקבינט לא יודעים כלום. אחד, זה מאוד מדהיג, שרי הקבינט, לפי החוק, כן, זה, הם מצביעים על מלחמה או שלום ועל גורלנו, והם עושים את זה כנראה בלי לדעת כלום, כי זו שיטת נתניהו. אף אחד לא יודע כלום, חוץ מברדוגו. שתיים, אם הם לא יודעים כלום, למה נתניהו דורש לבדוק את כולם בפוליגרף כל הזמן? שלוש, ואת זה עוד לא אמרתי, כן, מקודם הוא אמר על כל הכתבי אישום, זה לא עבד להם.
יודעים.
זה לא עבד להם, כאילו נתניהו כבר זוכה, אתם מבינים?
מבחינת
שופרות הוא כבר זוכה. לא, כי אתה לא יכול להגיד שזה לא עבד כשהוגשו שלושה סעיפי אישום.
הם לא חשופים לסודות, אומרים להם דברים באופן כללי, לא חושפים.
אני כבר עברתי למקום אחר, נו מה, אתה חוזר לי לקבינט. והוא שוב אמר צוללות. אז אני רוצה לסיום, כי נגמרת השעה, להבהיר. הצבא לא מדליף חומרים סודיים, בטח לא בצורת מסמכים, שאסור להדליף. כולנו עובדים עם הצבא, וכל התחקירים, 90% מהתחקירים, של אילנה דיין, של ידיעות, של ברגמן, שלי, שפורסמו מאז שהמלחמה הזו פרצה, היו נגד הצבא. היו המחדל המבצעי, המחדל המודיעיני, המחדל פה, המחדל שם.
אבל כשאילנה דיין ורונן ברגמן הוציאו חומרים נגד נתניהו, מאיפה זה הגיע?
אז אני מסביר לך שוב, רק דרג פוליטי מוציא כן. חומרים מהסוג הזה, וכל עיתונאי עם ותק של יותר מ-10 שנים יודע את זה. לא נולד הקצין, ואם כן, זה מאוד נדיר. תראה, זה לא שלא קורה. זה מאוד מאוד נדיר, שיוציא את הקצינים האלה, הרי עוברים פוליגרף בצורה איטית וקבועה, וכל מי שחשוף לסודות.
איזה דרג פוליטי זה נמצא? מי? אצל מי? אצל שר הביטחון? אז גלנט הוציא את זה?
זה נמצא ככה, אצל ראש הממשלה.
ראש הממשלה הוציא נגדו. ראש הממשלה הוציא חומר נגדו.
אצל שר הביטחון, ואצל גורמים רבים נוספים במערכת המדינית והפוליטית.
רבים שאי אפשר לנקוב בשמם, לרוב שהם רבים.
נכון, אנחנו לא חושבים שום הכרות.
ברור, בדיוק.
ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית. 1, 2, 1, 2, 1, 2.
אוקיי, אוקיי, מה קורה, מה העניינים, שעה שנייה, חזרנו, הכל טוב, הכל נהדר. עכשיו תראו, כמו שהדיפ סטייט, כמו שהדיפ סטייט ראיתם במערכת הביטחון, בעצם פועל נגד הדרג הנבחר ומנהל פה את העניינים, אותו דבר זה בכל מוקדי הכוח. עכשיו אני רוצה להקריא לכם רשימה קצרה שמישהו שלח לי, שהוא פשוט בדק שההודעות של היועמ"שית יוצאות כל בוקר וכל צהריים וכל ערב על ההתנגדויות שלה למהלכים של הממשלה הזאת. משהו מטורף שעוד לא היה כמו בהיסטוריה. עכשיו תקשיבו לרשימה, אני אתן לכם זה. זה בלי הדברים שהיא לא מוכנה לייצג את הממשלה, שעשיתי חשבון, כבר עלו לכם 1.5 מיליון שקל, כן? לכל האורחי דין. 1.5 מיליון שקל לאורחי דין, 1.5 מיליון שקל לאורחי דין, כשהיועמ"שית לא מוכנה לייצג את הממשלה בבג"ץ. הבנתם? אוקיי, הלאה. סיכום כללי של עבודת היועצת המשפטית לממשלה מיארה. חוק הפוליגרף על קבינט נגד, חוק התאגיד נגד, חוק מינוי נציב המדינה נגד, חוק מינוי נציב תלונות על השופטים נגד, חוק מדד רייטינג נגד, חוק הגיוס נגד, חוק שימוש ברוגלות בחקירות משטרה נגד, חוק חסינות לחיילים ושוטרים נגד, חוק עונש מוות למחבלים נגד, חוק ועדה ממשלתית על רוגלות נגד, חוק הדיינים נגד, חוק משמר לאומי נגד, חוק התרומות נגד, חוק המעונות נגד, חוק הנבצרות נגד, חוק ביטול עילת הסבירות נגד, חוק תיקון לפקודת המשטרה נגד, חוק נתינת משקל מכריע לערכי הלאום היהודי נגד, חוק שמאפשר לראשי ועדה קרואה להתמודד בבחירות לרשויות מקומיות נגד, חוק גירוש מחבלים נגד, חוק הארכת שירות מילואים נגד, חוק שנועד להקל על הפסקת פעילות אל ג'זירה בישראל ללא אישור שופט נגד, נגד מינוי אודליה מינס לממלאת מקום יושב ראש הרשות השנייה, נגד מינוי דרעי כשר, נגד הדחת המפכ"ל הקודם, נגד אי הרשאה לפלסטינים להשתתף בטקס יום הזיכרון הישראלי פלסטיני, נגד הצבת מיגוניות ביוש, נגד מינוי המפכ"ל הנוכחי, נגד הדחת מפקד מחוז תל אביב עמי אשד, נגד קידום רפק סוויסה, נגד הדחת יועץ המשפטי לממשלה, נגד ועדת חקירה ממשלתית אחרי המלחמה, נגד אי מינוי שופטים רק בהסכמה, נגד ביקורת של המבקר על תפקוד הצבא, נגד קיום דיון בישיבת הממשלה על אכיפת החוק במחאה, נגד הדחת יושב ראש הדואר, נגד ביצוע מעצרים מנהליים נגד בכירי ארגוני הפשע במגזר הערבי, נגד הרחבת קבלת רישיון נשק. על נתניהו היא אומרת להימנע מעיסוק ברפורמה, הודעות שמתקבלות החלטות ממשלה שלא כראוי. לנתניהו, למה לא עולה שמו של קובי זריאל לתפקיד ממונה על הרשות להגנת הצרכן? לבן גביר, למה הוראת נק לידם של אסירים ביטחוניים בכלא? למפכ"ל, אסור לך למנות בכירים רק בתיאום איתי. להנגבי, יש להחזיר חומרים מסווגים שהועברו ללשכת נתניהו. לבן גביר, התערבות בחקירת מח"ש מפרה את החוק. לנתניהו, לא ניתן להמשיך להשתמש בתקנות שעת חירום, עליך לכנס את הממשלה. לבן גביר, למחוק את הציוצים נגד נגדי שנעשו במשרדי הממשלה. נתניהו, להפסיק את המשאלים הטלפונים לשוב ולכנס באופן סדיר. לבן גביר, אסור לך לסרב להתייחס לעתירה בנוגע לביקורים אצל מחבלים. לנתניהו, לסגור מיידית את מתקן הכליאה שדה תימן. לבן גביר, אסור לך להגיע למשרדי מח"ש לתמוך בחיה. לבן גביר, אסור לך לתת הוראות למפקדים במשטרות, למפקדים במשטרה, לשב"ס, לתת פירות למחבלים, לאוצר, אין לממן את כלל הישיבות לאלו שחייבים בגיוס. לאוצר, אין לתת הנחות במעונות לאלו שחייבים גיוס. לנתניהו, יש להקים ועדת חקירה ממלכתית מיידית. רשימה חלקית. בוקר טוב. זאת היועצת המשפטית, היועצת המשפטית לממשלה. הבנתם? איפה אתם, באיזה מדינה אתם נמצאים? הבנתם? תודה.
שפו על הניסיון להמשיך להסיט את השיחה של היום, שאגב צריך להיות בעוד נושא, ותכף אני אגע בו לכל מיני קשקושים. אז יש לזה תשובה פשוטה, תפטרו אותה. התשובה השנייה...
בגעת יפסול את זה.
התשובה השנייה, היועצת המשפטית לממשלה לא אמורה להגן על הממשלה בכל מחיר, אלא על החוק. וכל מה שתקראת עכשיו, שחלק מזה כמובן מעוות, סתם אתן לך דוגמה, נתניהו לא יכול לעסוק ברפורמה, מה יותר אלמנטרי מזה, שנאשם במשפט מלילי לא יכול לעסוק ברפורמה במערכת המשפט.
באודליה מינס היא הגנה על החוק ובגץ זרק אותה מכל המדרגות.
הלו, נכון. בשביל זה יש בגץ, היא גם טועה. בקיצור, תפטרו את היועצת ותשחרר את הפיד. דובר צהל, מדובר צהל נמסר היום, חברי כנסת שאינם שרתי מילואים, מוקפאים משירות פעיל לתקופת כהונתם. בקשות פרטניות נבחנות בהתאם לצורך ומושרות על ידי ראש אקה. מספר בקשות כאלה אושרו מהלך המלחמה. במקרה של חק קרויזר אושרה הבקשה באופן פרטני אל מול צורך מבצעי ולמשימה הספציפית בלבנון. בסיום השירות היה אמור לחזור להקפאת שירות. בין היתר הודגש למשרת כי אין לבצע כל קישור בין שירות המילואים לתפקידו הציבורי, ולכך הוא התחייב. נוכח הפרת ההתחייבות החליט ראש אקה להפסקת שירות המילואים הנוכחי. על זה עכשיו הוא תינף את הגרי.
זה שקר, זה לא ראש אקה.
אוקיי.
הפילו את התיק על העשור, כרגיל.
אבל התחלנו עכשיו שעה חדשה, אז בוא נתחיל, כמו שלא הפרעתי לך וזה, את ההפרעות עושים בלג הבא.
לא, בן, אתה לא קובע מתי הם מפריעים ומתי לא.
אוקיי, אז תפריע קדימה.
זה לא עובד ככה. אתה לא נתת לי לדבר.
לא שמעת גם מה אמרתי עכשיו, נכון? כשהתחלנו, נתתי לך לדבר. כל שני הנאומים הראשונים שחיו בלי הפרעה. אבל סבבה, אני לא קובע. אתה רוצה להמשיך להפריע, תמשיך להפריע.
יפה, בסדר גמור.
בסדר גמור, כן. הטונים, קצת, הכל קצת רועד היום. בקיצור, זה התפקיד של היום האשים. עכשיו אני חוזר ואומר... מהלחץ
ממך, אני לחוץ ממך.
לא, לא ממני, אתה לחוץ מהמצב. חברים...
איזה מצב? נתניהו מנהיג בסקרים, מה אתה רוצה?
הוא אמר, אז בוא לבחירות.
מה זה קשור? הקודמת,
אז אתה לא רוצה שאני אדבר?
ראית הגוש במעריב כבר זה, באיפה היה? ישראל היום 57 מנדטים.
סבבה, אתם 98 מנדטים, אני יכול להמשיך?
כן.
בשבת או בשישים, כבר לא זוכר, נתניהו מודיע, אף עובד שלנו לא נעצר, אינון אמר בשעה הקודמת, שהודעה, אי אפשר לקריש את זה, לפחות יש לו שכל לאינון. אלי פלדשטיין עבד עם ראש הממשלה, בקיצור נתניהו שקרן, ואת זה לא אומר אני, את זה אומר אינון. אני מזכיר לכם, שנתניהו, אם היו עוצרים פה על הדלפות, היה במעצר תום ההליכים, במסמך שטאובר, הוא נופף מעל דוכן הכנסת, במסמך סודי ביותר, בגלל ויכוח פוליטי. אגב, עתרו לבגץ, למה הוא לא נחקר? מי שדחת את העתירה היה אהרון ברק. שתיים, בשנת 2000 תפסו אותו עם מזוודת ג'יימס בונד במלון בארצות הברית עם מסמכי גרעין ישראלים מסווגים ביותר. הוא לקח אותם כראש ממשלה והשאיר אותם אצלו. כנ"ל, לא נחקר. שלוש, בן כספית קבע ופרסם אחרי הרבה רבים אחרים שאת המצגת הסודית ביותר באמצע מלחמה ב-2014 שיהיו מאות הרוגים נכבוש את עזה, הוא הדליף תוך כדי ישיבת הקבינט כדי להסתתר מאחורי הצבא בתירוץ למה אני לא עושה את מה שהבטחתי. דברים נוספים שאני לא בטוח שאתם יודעים, הרי פלדשטיין הזה בכלל לא היה לו סיווג ביטחוני, הוא נכשל בפוליגרף, זה לא שלא היה לו, היה לו סיווג לא ביטחוני. זה לא פעם ראשונה שהם מעסיקים וחושפים אנשים כאלה. על פי הנוהל, כל מי שעובד עם ראש הממשלה חייב לקבל סיווג ביטחוני דרגה 2, זה קהיליית מודיעין. זה מה ששבק קבע. הספר שלה פעם נתפס ונכשל בפוליגרף ולא היה לו סיווג, אמרו תרחיק אותו משם, לא הרחיקו. השף בבית ראש הממשלה כנל, ביקשו להרחיק אותו, לא הרחיקו. אב המאור, נפי אזולאי, נתפס על ידי שבק תוך כדי מילוי תפקידו, אב הבית, אין יותר נוגע מזה בראש הממשלה, לוקח שוחד מספקים למעון ראש הממשלה. הלך נדב ארגמן, אמר לנתניהו את זה, מה קרה? לא קרה. הוא נשאר, כי הגברת החליטה שהוא יישאר. ככה זה מתנהל. ועכשיו, כן, עכשיו, בוא נשמע משהו, כי אני חושב שהנושא יותר חשוב היום, אפילו יותר חשוב היום מזה, זה חוק מימון ההשתמטות. 60-40.
אני רוצה להתמקד בגורם המרכזי, בהי הידיעה, שהוא מהווה לדעתי הבעיה של כלכלת ישראל, ושאם נטפל בו, אנחנו נוכל להציד את המשק לסגסוג ופריחה. אני מבקש מכם לדמיין את התמונה הבאה. דמיינו אדם ששוקל 45 קילו, שסוחב על הגב שלו אדם ששוקל 55 קילו. וזה ששוקל 55 קילו, כל שנה מוסיף עוד קילוגרמים. הוא מתרחב, וזה שלמטה, שנהנק לסחוב אותו, הוא מתכווץ. ועוד מעט נגיע ל-60 קילו שיושבים על הגב של 40 קילו. אז מה קורה במצב כזה? הרזה צריך לסחוב את השמן, בשלב מסוים הוא לא יכול. קודם כל הוא מעיט, אחר כך הוא נעצר, וכשהמשקל כבד מנסור, הוא פשוט קורס.
עכשיו 19 שניות אחרונות, תרבות של קצבאות.
אנחנו חייבים לצאת מתרבות של קצבאות לתרבות של עבודה. להביא פתרונות, אבל הפתרונות הם לא ללכת אחורה. לא ללכת אחורה לקצבאות, כי אז אנחנו דנים אותם ואת הילדים שלהם ואת הנכדים שלהם להיות במלכודת העוני ולסעוד על קצבאות לעולמי עד.
והיום הם מעבירים בחיפזון, זה אפילו לא בהליך הרגיל, את החוק שאיכשהו יאפשר ויכשיר וילבין את זה שאותם אברכים שלא מתגייסים ולא עובדים, משפחותיהם יקבלו את ההנחות במעונות, כי זה יעודד אותם להישאר בדיוק במצב הזה. עכשיו בוא, כדי, עד שזה יקרה, יש איזה ייצור, שנדמה לי מכהן גם כשר העבודה, שבכלל עצר את ההשתתפות לאחרים, לאלה שמשרתים, לאלה שעובדים, וכאילו, לקחת עם ישראל כבני ערובה, עד שיאשרו לחרדים ולאברכים שלא משרתים. אתם מבינים באיזה סדום ועמורה אנחנו חיים?
טוב, נו, כמובן, תראו, הקמפיין הוא כמובן לפגוע בחרדים, למה? ולהסיט את הציונות הדתית נגד החרדים. זה הקמפיין שבנט מוביל עם קלוגהפט והילד שקד, כן? זה הקמפיין שלהם. כי זה האפשרות היחידה שלהם לפורר את הגוש. לפורר את הגוש. אז מה שחרדים שלא התגייסו ביום כיפור, בששת הימים, במלחמת ההתשה, במלחמת לבנון, בשלום הגליל, במלחמת לבנון השנייה, לא התגייסו. אבל אז לא הייתה ממשלת ימין עם החרדים והציונות הדתית. עכשיו פתאום זה האירוע, אז הם עושים קמפיין. אז עכשיו לגייס את החרדים, אז עכשיו הם לא, זה מלחמה וזה. גם מלחמת ההתשה הייתה כמה שנים, הכל בסדר. אז זה לא, לא, האירוע הוא פוליטי. עכשיו אני אומר כל הזמן, אני חושב שחרדים שלא לומדים צריכים להתגייס, אבל הם לא יכולים להתגייס לפני שצהל ערוך לעניין הזה, וצהל לא ערוך עדיין לאירוע הזה. מקימים עכשיו חטיבה, זה יפה, צהל לא ערוך. צהל לא ערוך. כשצהל יהיה ערוך לזה שהוא יוכל לקלוט חרדים, שישרתו בלי יועלם, כן, יועצת הרמטכ"ל לענייני מגדר, כן, שמחייבת נוכחות של נשים בכל יחידה, וכל מיני פרוגרס, שהצבא הזה מחנך את החיילים לפרוגרס שלו, כן, אז אפשר יהיה לדבר. הרי בסופו של דבר החרדים יתגייסו. כחרדים גדלים, ויש הרבה מאוד אנשים שרוצים, שעוברים תהליך של ישראליזציה וציוניזציה וכל הדבר הזה. אז כן מעונות, לא מעונות, כן אומרים, כן לא אומרים, זה לא, התהליך הוא תהליך, והתהליך הוא בא בטוב. אני מגייס חרדים פי 100 ממה שבן כספית מגייס. הוא צועק ומרחיק אותם, כן? צועקים, נו, כמו שהם צועקים חטופים עכשיו, זה יחזיר את החטופים? צועקים, 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 זה מחזיר, זה קורה, זה לא קורה. תצעקו, עד יש כנזי, בא הצעקה, נו, זה יחזיר, חמאס יתגמש? זה לא, כי הכל פייק. אז הם צועקים חרדים עכשיו, חרדים עכשיו, חרדים עכשיו. זה מגייס, זה לא חרדים. אבל רק אם הם יבינו שלא באים לשנות אותם, שמקבלים אותם כמו שהם, שאוהבים אותם, שמעריכים אותם, שמבינים את הרציונל של החיים שלהם, כן, של לקדש שם שמיים, של לשמור על, על התורה, לשמור על המסורת, אז יש סיכוי, כן, שבו הם יגידו, אוקיי, אנחנו לא פוחדים שרוצים, שמה שרוצים זה לחלן אותנו, כן? לא שכמו יאיר גולן אומר, נעשה חידוש מחדש, חינוך מחדש לציונות הדתית, ומה שעושים לציונות הדתית, תוך כדי שהם נופלים, כן, יותר מכל מגזר אחר, בעשרות מונים, מכל מגזר אחר, אומרים שהם משיחיים וקיצוניים וזה, כן, אז אותו דבר יעשו לחרדים, אותו דבר, לא. אז התהליך קורה, על הפעם ועל חמתם, למה הוא קורה? כי הדמוגרפיה מנצחת, ובסוף הגוש האמוני גדל, הגוש האמוני גדל, הוא מתבסס, הדמוקרטיה בסוף זה משפיע על הבחירות, וזה ישפיע על המערכות. היום כבר האוגדונרים, הגענו כבר לשלב שהאוגדונרים, כן, הם לא אותה אליטה הרגילה שהייתה בצהל. עוד מעט זה יגיע לתוך המתקל, זה כבר מלחך את גלימת המתקל, כן? לאט לאט זה ייכנס. בתקשורת, פתאום יש את ערוץ 14, זה מהפכה אדירה. זו מהפכה אדירה, זו מהפכה תודעתית אדירה. חרדים שומעים אותנו בטירוף, כן? לא היה דבר כזה. את כל המסע שלהם, להרחיק אותנו מהמסורת, מארץ ישראל, מהאמונה שלנו, מהמסורת שלנו, שרק בזכות זה הם הצליחו לעשות את המהלך המטורף והמתואב של אוסלו, והגירוש מרצועת עזה, וכל השירי שלום שלהם, ואל תיסו תפילה, וכל הקשקושים, ושהעם שהם המציאו, והנשק שהם נתנו להם, והמדינה שהם אמרו שהם צריכים לקבל, וכל הקשקושים והאבלים, וכל החרטות האלה שנגמרו בנערות של דם, ב-RPG, בקלצ'ניקו ובמצלמות גופרו, כן? עכשיו אנשים מתעוררים, והכל זז, וגם רואים את זה בסקרים. רואים את זה בסקרים, לא רק של נתניהו, גם מפלגות שהם לא נתניהו, אבל כאילו הם בימין וכל מיני כאלה, כי אנשים זזים ימינה. אז לא יעזור להם שום דבר. זה ילך, הם יצעקו ולא יצעקו, הם רוצים את האירוע אבל של, של, של הצעקות על החרדים, ועכשיו וכל הדבר הזה, כל מה שבן כספית, זה הכל פוליטי. אל תאמינו לזה, זה הכל פולי, זה לא בא מהאהבה, זה בא משנאה. תודה.
מצחיק. RPG ומצלמות הגופרו. א', הם היו עוד הרבה לפני הניסיון לגייס את החרדים. וגם לפני אוסלו אגב, ואפילו לפני ההתנתקות. מזכיר לכם, ההתנתקות לא הייתה עוברת בנתניהו, ונתניהו קיבל את אוסלו ב-96 ויישם אותו. כולל החזרת חברון. לא ביטל אותו עד רגע זה, הוא ראש הממשלה, לא אני. ה-RPG במצלמות הגופרו של 23 נרכשו בכסף שאותו נתניהו העביר לחמאס. זה סתם ברמת העובדות. 2. כל המטרה שלהם זה להרחיק אותנו מהמסורת שלנו מארץ ישראל. כן, אתם המצאתם את המסורת ואת ארץ ישראל. אתם העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, רביעית. אתם בן גוריון, אתם כי כל הציונות זה אתם. לא. המטרה היא לגייס את החרדים. מהסיבה הפשוטה שכבר אי אפשר בלעדיהם. הרגע הוא אמר שהדמוגרפיה מנצחת, הגוש האמוני גדל ומתבסס, וזו הסיבה שב-24 צריך את החרדים הרבה יותר מאשר מלחמת ההתשה. מלחמת ההתשה לא היה חסר כוח אדם. היא התקיימה על קו אחד, תעלת סואץ, הם ירו עלינו, אנחנו ירינו עליהם. ב-7 באוקטובר כולנו קיבלנו זבנג, והבנו, קודם כל איבדנו 5,000 לוחמים, ירדה וגדה. מהסדק של צהל, שהיו חסרות בו 3 אוגדות מלכתחילה. והמחזור החרדי היום בשיעור ובמשקל הרבה יותר גדול ממה שהיה, ולכן אי אפשר יותר, והאמת יצא והשתרבבה לו החוצה הרגע, בהתחלה כשהוא אמר זו האפשרות היחידה שלהם לפורר את הגוש. הגוש הזה מעניין את סבתא שלנו. הגוש הזה הרבה פחות חשוב מהקיום שלנו כאן, כי צריך לוחמים, ואי אפשר שישמע את אנשי הציונות הדתית עצמם, עזבו אותי, יותר ויותר ויותר. אתה יודע מה? יש לנו אחד על הקו, הרב קלמנזון, שלום לך.
שלום וברכה.
טוב, אז אנחנו מדברים כמו שאתה מתאר לעצמך. נשיא ישיבת
עתניאל ומבחירי הרבנים של הציונות הדתית, אביו של אלחנן, שנהרג בזמן שהוא חילץ אזרחים בבארי, ודודו של פדיה, השם יקום דמם, שנפל בתמרון ברצועת עזה. תודה שאתה איתנו.
ותודה שאוספת את כל זה.
תודה לחיוק של התואר בכיר. לא ידעתי איפה
הוא. זה לא ממני, זה שר כתב לי את זה. שר כתב לי, סליחה, אני מתנצל.
כולנו בכירים, זה הרי ברור. ותודה ינון ששמת את כבוד הרב במקום ונתת את כל הקרדיטים, וזה חשוב באמת בלי ציניות. ורצינו לשמוע דעתך, מה אתה אומר עכשיו? מחוק ההשתמטות הם ירדו, אבל הולכים להעביר חוק שבעצם יאפשר, בניגוד לפסיקת בגץ שמדברת עכשיו מעכשיו הלאה על שוויון, יאפשר להמשיך לתת הנחות במעונות גם לאלה שלא משרתים.
אוקיי. אני לא הייתי רוצה להיכנס, להתייחס לחוק הזה. אומרים לי בצדק אותם חברי כנסת, אותם שרים שאני מדבר איתם, אתם לא מבינים, הכל, יש פה משהו בפרטים. אני לא חושב שאני פרטנר להתייחס לפרטים השונים של חוק המעונות, אבל אני אגיד אמירה כללית. אם לא ייווצר פער שידחוף כסנקציה את הציבור החרדי לקחת חלק בעול הנוראי ששאר הציבור הטיל על עצמו, המדינה שלנו לא תשרוד. המילואים ניקים ונשות המילואימניקים, שנמצאים במערכת קוטשת בארוכה שבמלחמות ישראל, יוצאים ממילואים למילואים, פוגעים בזוגיות, פוגעים בפרנסה, פוגעים בעסקים, פוגעים בלימודים, פוגעים ביחסי ההורים ילדים, ילדים שגדלים ולא פוגשים את ההורים שלהם, וכשאבא מגיע הוא פשוט נשכב שפוך על המיטה. לא יכולים להמשיך ככה, הם ידרשו את אלבונם ואת העוול שנעשים להם, גם הנציגים של הסיעות השונות, בלי קשר לשאלות הקואליציה ואופוזיציה. את הטיעונים של פירוק הגוש אני שומע כל הזמן מאותם פוליטיקאים שמדברים על זה. ביקשתי מגושים אחרים שיצהירו שהם לא ישתמשו בחוק הזה כדי להפריד ולמשול ולהנציח את העוול הזה. זה יהיה ניצחון פירוס, יהיה ניצחון אם הם יעשו את זה לטווח הקצר מאוד, ואחר כך כל אותם אזרחים נורמטיביים יעיפו אותם מהזירה הפוליטית. אני אשמח, שמעתי, נכנסתי לסוף דבריו של דובר שאינני יודע מי הוא, שניסה להפריך את החשש הזה. אני אשמח אם המפלגות בכולן יגידו את זה. מדובר פה בעוול שיפיל את מדינת ישראל, מדובר בהישרדות הבסיסית ביותר של מדינת ישראל. חיינו באשליה שנגמרו המפלגות, המלחמות הגדולות. חיינו באשליה ש... יצמיק לנו צבא קטן ואולי חכם, זה נגמר.
הרב קלמנזון, מה יש לך להגיד למפלגות שמייצגות את מגזר הציונות הדתית, שזה נפלא מבינתי, הרי המגזר הסרוג מתגלה במלחמה הזו בגדולתו הבלתי נתפסת, גם ברמת השירות והנחישות והאומץ, וכמובן, ומי כמוך מגלם את זה ברמת השכול והמחיר, ודווקא אני מסתכל על בצלאל סמוטריץ' ואני לא רואה שהוא רתום לדבר הזה כמו שאתה רתום.
את זה צריך לראיין ולשאול את נציגי מפלגת הציונות הדתית. אני חושב שהם פועלים לא רק נגד האינטרס הקריטי של מדינת ישראל, אלא גם נגד האינטרס של עצמם. הם גם מזיקים למדינת ישראל וגם מאבדים את עצמם מבחינה פוליטית. לדעת הציבור, אני שומע אותו, הוא לא יסלח להם. זה ציבור שנושא, כפי שאמרת, מאוד מאוד בעול. מה הנימוקים שלהם? מה שאני שומע זה א', איזושהי תמימות קדושה שהסנקציות יעצבנו את הציבור החרדי ולכן הוא יחרים דווקא את הגיוס. אני שומע מהם אמירות שזה יפיל את הממשלה שבה הם תומכים.
וזה לא מטריד אותך שזה יפיל את הממשלה?
מה?
זה לא מטריד אותך שזה יפיל את הממשלה?
אני לא רוצה להפיל את הממשלה, ותורידו אותי מהסיפור של רק ביבי ורק לא ביבי. אני לא שם.
לא, אבל זה יכול להפיל את הממשלה.
אני לא חושב שטוב ללכת לבחירות, זה כבר דעתי באמצע מלחמה. אני לא בחרתי מעולם בנתניהו, ולא אזיל דמעה אישית על לכתו. הוא עשה דברים טובים, אני לא נכנס, אני חושב שאנחנו מקטינים את הסיפור הזה.
אבל האירוע פה הוא פוליטי, הרב. האירוע הוא פוליטי. אתה אומר, אתה קורא למפלגות האחרות לא לנצל את האירוע הזה לרווח פוליטי כדי להפיל את הממשלה או להקים ממשלה אחרת. אבל זה לא עובד ככה.
אוקיי, אז אני אידיוט. אני מוכן לקבל את זה, מה אני אעשה? אני חושב שקיומה של מדינת ישראל יותר חשוב מכל...
אבל, את זה, אבל הרב, את זה גם אמרו בתחייה כשהפילו את ממשלת שמיר בגלל ערכים ומוסריות, ובסוף קיבלנו אני... את אוסלו, ובגלל אוסלו נוצר המצב בין היתר של חרבות ברזל והטבח שנורא שהיה לנו.
אתה מציע לי להתחיל את הדילמה אם להתאבד בירי או להתאבד בסכין. אני באמת לא... האמת שהדילמה הזאת גדולה עליי בעניין הזה. אני חושב שאפשר להפריד. הקשר הגורדי הזה הוא לא הכרחי. הייתי מצפה שני דברים. באמת אני חושב שאפשר בקלות להתגבר על הכל אם יהיו פה שני דברים. א', בתחום הפוליטי, שמפלגות אחרות, אם באמת העניין הזה חשוב להם, יגידו שבתחום הזה הם לא ייתנו את האתנן הזה למי שלא מוכן לשאת בעול הנוראי שמוטל כרגע לציבור בארץ. זה גם צריך להיות אינטרס שלהם, כי זה יפיל אותם.
נדמה לי שזה כבר נאמר. מה הדבר השני?
מה נאמר?
הדבר השני זה...
בני גנץ, סליחה הרב, בני גנץ, לפיד לא היה נותן את החוק הזה, אבל בני גנץ כבר אמר שהחוק בפורמט שהוא הציע לפני 7 באוקטובר לא רלוונטי, והוא לא הסכים לשום פורמט אחר שאינו גיוס. מה הדבר השני, הרב?
אני שמח שהוא אמר, אני... באמת חושב שאלה אמירות שצריכות לאמר, ואם מישהו אמר אמירה טובה, אני רוצה להגיד לו שפור על האמירה הזאת. אבל יש פה עוד איזה דבר חשוב, והייתי מצפה באמת ממכם, מכל הצדדים, גם לומר את זה. הצבא עד 7 אוקטובר באמת עשה הסכם בלתי קדוש בעליל עם החברה החרדית. אתם לא תפריעו לי להתנהל כפי שאני מבין, ואני לא אפריע לכם את אורח החיים המנוכר והשלב שלכם. הצבא לא היה ערוך לקליטת חרדים בשנים האחרונות, גם החיילים של הציונות הדתית הרגישו מודרים מלא מעט יחידות, והסיפור של האג'נדות הפרוגרסיביות באמת הפריע להשתלבות של לא מעט חיילים גם במגזר הדתי-לאומי. כאשר יש לנו אלוף שכבר הוכח את חוכמתו בדיבורים רבים, אלוף מזהה התהליכים, שבא ואומר נביא אותם לצהל ונחנך אותם מחדש, אני מבין למה הם יתאבדו ולא יגיעו לצהל. צהל צריך לייצר את המציאות שבהם חייל יוכל להגיע לשרת ולהישאר כפי שהוא, בלי שהוא יחונך מחדש, בלי שהוא ייכנס לאיזה קור היתוך שיתיך אותו לזרם אחר.
בקיצור, להיכנס חרדי ולצאת חרדי, ואני מסכים זה...
להיכנס חרדי ולצאת חרדי.
אני מסכים זה לגמרי. אבל תקשיב רגע, כבוד הרב, אני מסכים זה לגמרי, אני רק שואל את עצמי בסוגריים, זה לא קשור אליך, אם, אתה יודע, הם מתארים את תורת ישראל כל כך חזקה ועוצמתית, ופתאום, אתה יודע, שירות צבאי יכול לפגוע בה, אבל לא, אתה צודק. אני רוצה לשאול אותך שאלה שאינון דיבר עליה פה היום רוב התוכנית, והיא שאלה לגיטימית. יש כאלה שאומרים, אינון אחד מהם, שזה לא ילך בכוח, ניסינו, וזה רק אם נלך לקראתם ולאט לאט ותהליך, ולא בכפייה וזה. אני, שחשבתי כך עד 7 באוקטובר, אגב, ירדתי מזמן מהמיליטנטיות לגייס, אני מבין שזה לא יכול ללך, זאת אומרת, זה רק אם המדינה תחליט שיהיה חוק גיוס, ומי שלא נושא בנטל גם לא מקבל את כל מה שהמדינה יודעת לתת, רק אז זה ילך. מה אתה חושב?
אני מאוד מזדהה עם זה. ורוצה להגיד, אומרת, לא ידעתי שלגנבים ואנסים מציעים את העסק הזה, אנחנו לא נעניש אתכם. אנחנו לא עוד אולי נממן את התהליך כדי שדברים לא יעשו בכפייה. אחת הסיבות שאזרח חצי נורמטיבי כמוני מגביל את המהירות שלו בכבישים, זה עובדה שיש מכנומונות שאם אני אעבור את המהירות, אני אשלם עליהם. יש מערכת שלמה. עכשיו צריך לדעת שאנחנו במשך שנים רבות האכלנו מערכת שעובדת קשה כדי לשמר את עצמה, כדי למנוע מהדורות הצעירים של החרדים להתגייס. הישיבה שלי כרגע היא ישיבה מוכה, גם בגלל שקיר הנופלים הולך ומתמלא. עוד מעט, סליחה שאני אומר, לא יהיה מקום על קיר הנופלים שלנו. לא תכננו זמנים
אבל
כאלה.
אבל הרב, אתם גדלים, זה האתוס שלכם. על זה גדלים האנשים, החרדים לא באזור הזה, זה לא, זה כמו שתגיד, אני יכול להחליט גם שהערבים מתגייסים, זה לא יגייס אותם, זה לא הולך בהחלטה. זה לא הולך, זה לא, הנה הוציאו 3,000 צווים, נו אז כמה, אז הגיעו, לא הגיעו, אז מה, כאילו.
ועכשיו, היום הוציאו 720 צווי מעצר.
נו בסדר, אז הוציאו צווי מעצר, אז הם התגייסו, הם לא התגייסו, זה לא עובד ככה.
ברגע שהם לא יקבלו דרכון, תעודת זהות,
אז הם לא יקבלו דרכון, נו, אז הם לא יקבלו דרכון, אז הם לא יתגייסו, זה לא ילך, אתה חי על אתוס מסוים, אתה מחנך את הילדים שלך לדבר מסוים, ואתה מצפה באותו דבר לעשות, אבל החרדים לא שם, אם אתה רוצה שזה יקרה.
תשמעו, הדיונים ביניכם הם חלק מהכיפים הכי גדולים במדינה, וזה טוב מאוד. אבל המדינה אוהבת דברים כאלה. אבל אני מסכים במובן הזה, אם אני מבין נכון, וההסכמות ביניהם הן די נדירות, לזה שחוק שאין לו שיניים לא ילך מעבר לכך, ומערכת נוטה ורוצה לשמר את עצמה. לא סתם אמרתי שהישיבה שלי מוכה, חצי חבר'ה נמצאים בצפון או בדרום, ראש ישיבה אחד הוא כמן, ראש ישיבה שני הוא יש לו שני ילדים מגדים, ילד ממפי, וכולם איך אומרים בתוך השטח עמוק, ועם התחושות האלה הוא צריך להמשיך ולתפקד. אנחנו צריכים לא להאכיל את המערכת שגורמת לחרדים לא להתגייס. יש אינטרס גדול למערכת, גם אינטרס כלכלי, טוב. אפילו אינטרס כלכלי להחזיק את הדבר הזה. אני גם לא אומר שזה הזמן לשלוח גדודי שוטרים צבאיים לתוך בתי המדרש.
Okay.
אבל לא לממן את המערכת שיוצרת את הניכור מהחברה הישראלית, את העוול, וגם הייתי אומר, יש הרי יקומים מקבילים עכשיו בכלל, מבחינת התחושות, לשמר את העובדה שהציבור החרדי יהיה ביקום מקביל. אני מבין למה לא אכפת לו כל כך, הוא לא שומע
את זה. אנחנו חייבים לסיים ולהגיד לך תודה על הדברים וישר כוח, ושאנחנו גאים בכם ובישיבה, ותודה.
הנה, תורי, הסכמנו גם על זה.
בקשה אחת. תפעלו גם, אם אני יכול לבקש, לזה שהצבא יכין את עצמו בעזרת השם לחיילים החרדים שיבואו בעזרת השם.
בעזרת השם. אני רוצה צבא שאנשים ייכנסו חילונים ויצאו חרדים.
תודה. אתה לא צריך צבא. יש לך דוכן חב"ד ליד כל בית ספר שלנו.
פרסומות.
לא צריך צבא.
שלום מנחם דמתי.
שלום וברכה.
נהגו של יצחק רבין, זכרו לברכה.
נכון.
מה שלומך?
בסדר גמור, אני יודע, כמה שאפשר בימים הטרופים האלו.
עם 4 בנובמבר היום.
נכון. ואני רוצה להגיד לך, אם רבין, אני שואל תמיד את עצמי, אם רבין היה קורא לו הדבר הזה, האסון הבינלאומי הזה, מה הוא היה עושה? אז אני אומר לעצמי, לא היום, מחר הוא היה מתפטר, מיד. אבל היום יש לך את כל הדברים האלו, תראה רבין, על שטויות הוא התפטר, על מתפטר, כולנו יודעים על מה, על הדולרים, על דבר שאני משער, שהוא בעצמו אפילו לא ידע שיש את הדבר הזה. אבל הוא לקח אחריות על עצמו והתפטר.
טוב, היועץ המשפטי לממשלה לא ממש השאיר לו ברירה.
תשמע, אני לא יודע...
לא, לא נכון. הוא אמר שהוא יפתח בחקירה נגד אשתו, והוא לא רצה את זה, אז הוא התפטר.
בסדר, תשמע, זה לא רע, אני מסתכל על זה שזה לא רבין עשה את העבירה, זאת רעייתו, ואני בטוח, אני משער שהוא גם לא ידע בכלל על הכסף הזה. אשתו של רבין, זיכרונה לברכה,
אבל חבר'ה, אנחנו מפספסים, מדברים עכשיו על החשבון דולרים המטופש הזה, אנחנו כמה שנים, יאללה, כבר מהרצח 29 לא. שנה, תגיד, מה זה עושה לך? אחרי 30 שנה, דמתי, אתה גם נדמה לי, אם אני זוכר נכון, הסעת את רבין לאיכילוב.
מה זה נדמה לך? אני
הסעתי
אותו
ברצח. אני יודע, ניסיתי להגיד את זה בצורה זהירה.
כן.
אז איך אתה מרגיש אחרי 29 שנה? מה היה לנו כאן, כמו שאומרים?
תשמע, איך שאני מרגיש, קודם כל הדבר הזה לא עוזב אותי בכלל, אני מסתכל על הבן אדם, מי זה הבן אדם הזה? זה משהו, הוא כזה נחמד, הוא כזה מדבר בגובה העיניים, ושמע, האירוע הזה זה לא עוזב אותי, האירוע הזה כי מסתבר שזה ילך איתי לכל החיים.
אתה שם לב שהשנה כמעט ולא מדברים על האירוע הזה? שנים קודמות, תמיד, אתה יודע, זה הולך ונעלם, האירוע, היו אפילו מישהו מכנים את זה פסטיבל, מרוב שזה היה חודש שלם, מהלועזי עד העברי, השנה, תשמע, אף אחד לא מדבר על זה אפילו.
תשמע, זה כואב לי, אמנם עברו כבר קרוב ל-30, 29 שנים, אז מה נושא את שלו, אבל יש אנשים שלו, לי זה לא עבר בכלל, זה נראה לי היום, ואני מסתכל מה שקורה היום בימינו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, מערב הפרוע, לא לוקח אחריות, לא מעניין אותו כלום, אני מסתכל על האנשים האלו, בגין, רבין, איך, תשמע, מכל דבר, כך דוגמה למשל, הוא לקח הריות עם וקסמן, אתה זוכר את המקרה הזה, נכון?
ודאי.
הוא אמר, אהוד ברק...
אח שלי היה שם במבצע.
נכון, אתה רואה? אז אני אומר, אהוד ברק רצה לקחת את החריות ולדבר, הוא אמר לו, לא, אהוד, אתה לא לוקח החריות.
אגב, אני מזכיר לכם עוד משהו שיסביר לנו על האישיות של האיש, ואני הכרתי ומאוד אהבתי אותו, בלי קשר לפוליטיקה, בגלל שהתכונות האלה שאתה מספר, הביישנות הקטנה, הסמכה, הוא השאיר מכתב התפטרות למקרה שאנטבה ייכשל.
אני, תשמע, אין שום ספק, הבן אדם הזה אמיתי, זה לא חרטה של היום בחייך, אנשים נרצחו 1400 אנשים נרצחו, ואף אחד זה לא מעניין אותו בכלל.
לא, אי אפשר להגיד שאף אחד זה לא מעניין אותו, בוא.
לא יודע, אני לא יודע, מה שאני מרגיש...
אגב, אפשר להגיד.
לא, אי אפשר.
אני לא יודע מה להגיד.
שאף אחד זה לא מעניין אותו?
אתה יודע למה מתכוון, אל תתאמן.
אם לא לוקחים אחריות, אז בשבילי זה בן אדם שלא מעניין אותו כלום.
כן, אבל תשמע, יש פה איזה פיל בחדר, אתה יודע, רבין באמת היה מנץ', או לפחות היה טיפוס מיוחד, והיה לו את הקסם האישי שלו וכדומה, אבל הוא עשה את אחד האסונות הכי גדולים שהיו פה במדינת ישראל, את אוסלו.
אני לא כל כך מתעסק, אוסלו, מוסלו.
לא, זה לא אוסלו, מוסלו, זה כמו שתגיד על ה-1400, זה לא 1400, אתה יודע, ה-1400 זה בין היתר תוצאה של אוסלו.
אני לא יודע, הייתה לו כוונה לעשות איזה שלום, אבל היום גם אם יש לנו הזדמנות לעשות איזה משהו, גם לא מנסים, פוחדים. הוא ניסה לעשות שלום, אני לא יודע, לא מבין.
ניסה, אבל זה הסתיים בקלצ'ניקובים ומצלמות גו פרו.
ומזל שאחריו הגיע מישהו שביטל מיד את אוסלו.
המשיך את אוסלו.
ברור?
כן, בסדר, חברון. מרוב שהוא המשיך, הפלסטינים אין להם מדינה, נו, בסדר.
נו, גם רבין לא נתן להם מדינה.
אני באתי לדבר על האיש, לא, תכניסו אותי לפוליטיקה, כל הדברים.
לא, אז אתה צודק לגמרי.
לא, יכול להיות שזה שאתה יודע, בסוף בפרספקטיבה, אנשים רואים את האירוע הזה אחרת, ולכן, אתה יודע, זה לא, אני אומר לך אפילו אני די נדעם, שזה לא, כאילו לא קיים בלוח השנה.
בסדר, תשמע, אני לא יודע מה להגיד לך, ומה אנשים חושבים, ברצח כבר לא הסכימו, ולא האמינו, ולא אמרו שזה לא נכון, וזה לא זה, אז מה אתה
רוצה?
כן.
אני יותר נדם מזה שהבן אדם שעמד והתפאר בזה שהוא הגיע לסמל של הקדילק של רבין, נמצא היום בתפקיד השר לביטחון לאומי, השתלט על המשטרה, ותכף הולך להשתלט על מגב. תגיד, אתה נחשפת לבן גביר באותם ימים?
אז אני אספר לך עכשיו. אני הייתי עם המכונית של ראש הממשלה במשרד ראש הממשלה. רבין היה בכנסת, וקיבלתי הוראה לגשת לכנסת. לקחתי את האוטו והתחלתי לנסוע. עכשיו, הפושע הזה והעבריין הזה, בן גביר, נכנסתי בין האנשים, הוא משך לי מהאוטו אצלי, הוא משך, בנציאה שלי.
אתה היית הנהג שהוא לקח את הסמל?
כן, כן, זה אני הייתי. הוא לקח את הסמל והירים ככה, אתה יודע, היו כל כך המונים, לא נתנו לי להיכנס, אני באתי להיכנס לכנסת, הוא לא נתנו לי.
צריך לזכור שהיום ההסתה היא הרבה יותר גדולה ממה שהיה אז, כולל מה שאומרים היום על ראש הממשלה, כולל שהגיעו למכונית שלו, כולל ההסתה הרבה יותר גדולה.
רק שאת רבין רצחו.
זה הבדל, את רבין רצחו, וגם זה לא מגיע לאפס מה שעשו, את רבין לא זה, ביצעו את הרצח. פה זה, אני לא יודע, רק עושים רעש, כאילו שיש יותר ויותר, לא היה ולא דובים.
מנחם דמתי, תנהגו של יצחק רבין, זכרו לברכה. תודה שדיברת איתנו.
תודה.
אני מודה לכם, שלום.
יש כוח, תודה.
אוקיי, אוקיי, טוב, תן לי נס וסטילה בבקשה, תודה.
חדש במימון ישיר, הלוואה לקניית רכב מאדם פרטי בתהליך נוח לקונה ובטוח למוכר. כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
בנית לך מגדלים, למה הכל בגללים? מאמא, מה הולך אצלך בלב? מאמא, אצלך בלב? יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלי. מאמא, מה הולך אצלך בלב? מאמא, אצלך בלב? את לפעמים קרה, ולפעמים חמה, כי פעם התרופה, ופעם החלה, כי בא למלחמה, ואני לא מבין על מה. עם כל החברות שלך פתחת עליי חמל, את לא סומכת עליי, אני לא סומך עלייך, כי את לא יציבה, תרללת כל יומיים, גם ככה שנינו מחביאים את הרגשות בבוידם, וואלה, קשר מסובך כמו השיער שלי בבוקר. איך בכיתי כל היום, איך בכיתי כל הלילה, וסיכמנו שלא תבוא, אז איך בסוף בכל זאת בא? עולה כסובב כלי את הראש, אספק, נגמר לי המקום בדיסקט, אני ואת זה ביג מיסטייק. און אנד אוף, יום אחד פאוז, יום פליי, יום אחד סבבה, אבל יום אחרי בנית לך מגדלי. לא מה הכל בגללי, מה 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 הולך אצלך בלב? מה מה אצלך בלב? יורדים ועולים, למטה למעלה כמו מעלי. מה 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 הולך אצלך בלב?
איך אתה מתקשר ומשקר? אני אצל חבר, אתה מפזר מלא פרטים קטנים, מסתיר ומתחבא, אתה מסתבך ומתבלבל בכל השיט שאתה מספר, עשיתי סדר, כלום לא מתחבר. איך אתה טוב בלב בלב שאתה מדבר, אתה מחרטט שאתה מתלבט, תמיד קופץ מבת לבת, משאיר אותי בבן לבן, כשהכל מתחרבן אז אתה מתבחין ומתקרבן. נכנסת למקלחת אל סבנתי, אני מסתדרת, אולי תלך למי שייכת הלילה.
אז הובכת הכל, עושית זה קשה,
מי שמע?
תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו לאחרים על השידור באולפן, טל אשל, שקד מורק וסתיו קורנס, עורכים בדיגיטל, ריאות מתיקיהו ארגון, מיכל קדוש ואחיית בלוק. לא אצלך בלב,
ולא מה גם אצלך בלב.
כן, אנחנו היינו בן
וינון, מחר נהיה פה
גם בתשע,
שיהיה לכם המשך יום
טוב,
בעזרת
השם שנשמע בשורות טובות.
אבל מצאתי רק בלב, אז אל תשאלתי מה הולך אצלך בלב, אפילו אל תנסה,
בואו